מנפילה לנפילה, בעזרת השם אנחנו גם נעלה. אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו. אנחנו היום בפרק ט"ו. אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת ראינו את העובדה שדוד מדלג פה על איזה תהליך שצריך לעשות אותו, אמרנו, תהליך של בירור. האם יש דרכים, איך מבררים דברים כאלה, יש בתי דין, יש סנהדרין, יש... האם מה שאבשלום עשה לאמנון היה מוצדק או לא מוצדק וכו'. הוא מחזיר אותו, מחזיר אותו בגלל איזה מין שיקול פרקטי, מה שאמרה לו האישה. ובעצם מי שמביא על עצמו את האסון הקרב, שוב פעם, הכל מתמימות יתר ומתן אמון במקום שלא צריך לתת אמון, או במקום שצריך לתת איזושהי פיקחות וזהירות, זה דוד, הוא מביא על עצמו את המרד הזה. ראינו את אבשלום, את האופי הערמומי שלו, עוד לפני המרד כלפי דוד, הוא מעיז מה לעשות? להצית את חלקת השדה ליואב, שיואב היה זה שהיה אחראי, הוא הרי אינדס את כל האישה הזאת שתבוא לדבר. הוא, עכשיו יואב עשה את זה מהשיקולים שלו, מהשיקולים של יואב, אמרנו יואב מעוניין שהממלכה תהיה בטוחה. כרגע דוד הוא מלך שמבחינת יואב לא מתפקד, מלך בחולשה, אין איזה ממשיך שנראה לעין באופק, אז אמנון נהרג, אבשלום לא פה, שלמה הוא רך, ילד, אין אף אחד רלוונטי, אז יואב חושש לממלכה, ולכן הוא אומר, אני צריך להביא כאן את אבשלום, אני צריך שיהיה כאן איזשהו המשך. אז זה המניע של... כן, צריך להביא את אבשלום, כדי ש... זה המניע של יואב, אז על יואב אין לי תלונות, אבל דוד, תבדוק, תביא את אבשלום ואתה לא עושה עם זה כלום. ואבשלום, אחרי שיואב טרח להשיב אותו, אין לו בעיה לשרוף ליואב את השדה ולהגיד לו, כן, כלומר, אנחנו רואים שמדבר כאן בטיפוס מאוד מאוד, קודם כל, הוא לא יודע פחד, מאוד מתוכנן, הוא תכנן את הנקמה באמנון שנתיים, יודע לארגן דברים, קריזמה כנראה נשפכת ממנו בכמויות, יפה, להלל, מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו מום, יש לו, שזה כנראה יואב גם רצה אותו, והוא גם לא ירא מיואב, הוא לא... במובן הזה הוא באמת, מה שנקרא, קורץ מהחומר של מלכים, של מנהיגים. אבל מקיפים אותו אנשים רעים, כמו יונדב, נכון? אגב, מישהו שאל אותי בצדק, יונדב הזה, הוא הרי היה בהתחלה, הוא ממש אופורטוניסט. אופורטונית, opportunity זה הזדמנות. ניצול הזדמנויות תמיד לטובתך. בהתחלה הוא החבר של אמנון, והוא נותן לאמנון את העצה ללכת ולאנוס את תמר שהיא אחות של אבשלום. ואחרי שאבשלום הורג את זה, אז הוא עובר לייעץ לאבשלום. הוא אומר לו, תקשיב, בוא תהרוג את אמנון, ותגיד שכל בני המלך נהרגו. ואז, נכון, זה הוא שמה, שכאילו גוזר את הקופונים מכל הכיוונים. מין איזה דמות בבואה, עוד מאוד דומה לאחיתופל כזה. אחד כזה שהוא נותן לצאת לו מרבה במחיר, יונדב. הרע של פסקת באמצע הצריח. הצריח דגל, נכון, זה היה השיר הזה. טוב, יאללה, פרק ט"ו. ואם אחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו, והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט. ויקרא אבשלום אליו ויאמר, אי מזה יראתה, ויאמר מאחד שבטי ישראל, עבדך. ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מעת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט ויצדקתיו. והיה, בקרב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. אגב, זה המקור, זה המקור לנשיקת היד לרב. נכון? הוא כבר היה... הוא כבר שולח את היד, עושה ככה. ויעס אבשלום כדבר הזה לכל ישראל, אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. עוד פעם, יש לו תכנון. עכשיו, חז"ל אומרים שזה... כל הסיפור הזה של אבשלום הוא, חלק אומרים בשנה ה-40 לדוד, ממש בשנה האחרונה, חלק אומרים... שנתיים האחרונות, אבל זה ודאי סוף תקופת המלך דוד. כך שלמה כתוב כאן ויגנב לב אבשלום? מה, מה הגניבה כאן? הגניבה זה שהוא מציג את עצמו כמישהו, אני הבן של המלך, אני בעצם ממשיך את האבא שלי. אבא שלי כבר לא כך מתפקד. אבא שלי כבר קצת איבד את זה, הוא... אתם לא תקבלו מענה, הוא נחלש. אבל... מה? באזור הגיל 70, כן. אבל אני יכול לטפל בכם. מבחינת העם, מבחינת העם, מה? זה טיעון. עכשיו, איך אני יודע שזה נכון? איך אני יודע שזה מה שאבשלום רצה שיקרה שם? הם יחשבו שהוא ממשיך את אבא שלו, וממילא כשאבשלום ישמע את הטענה הזאת, זה יהיה מאוד מאוד נעים לו. כאשר חושי, אני טיפה מדלג לה, אל תדלגו, אני רק אגיד לכם, כאשר חושי הערכי, שהוא חבר צמוד של דוד המלך, בא בשליחות של דוד לרגל אצל אבשלום, אבל הוא בא, ואבשלום אומר לו, מה אתה עושה פה? אתה לא חבר של אבא שלי? בפרק תזיין, ואי כאשר בא חושי הערכי, ראה דוד אל אבשלום, פסוק תדבר, ואומר חושי אל אבשלום, יחי המלך, יחי המלך! ואומר אבשלום חושי, זה חסדך את רעיך? למה הלכת את רעיך? כך, אז אתה חבר אתה? אתה חבר של אבא שלי, למה אתה לא הולך עם אבא שלי? שואל אותו. אנחנו נגיע לפסוק וננסה להבין מה יפריע לאבשלום, אבל... מה עונה לו, חושי הערכי? הוא אומר לו, ביום החושי אליו שלום, לא. כי אשר בחר אדוני והעם הזה, וכל איש ישראל לא יהיה, לא יהיה, צריך להיות כאן, לא בבב, ואיתו יישב, זה טיעון אחד. קודם כל, העם בחר, העם אמר את דברו. והשנית, למי אני אעבוד? אלא לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן יהיה לפניך. מצוין. כאילו, למה אתה אומר, למה אתה בכלל מייחס לזה מרד? זה לא אומר, אתה הבן של אבא שלך, אתה הממשיך שלו. אז מבחינתי זה מצוין, זה בדיוק מה שאבשלום רוצה לשמוע. ולכן זה גניבה. בסדר? לכן זו גניבה. זה לא מרד, אלא אבשלום גונב את לב העם, על ידי טיעונים, בואו תבוא אליי. אפילו, יכול להיות שהוא אפילו אמר להם, אצלי זה יהיה יותר מהיר. אבא שלי, עד שהוא יקרא לכם, עד שהוא יפסוק, עד שזה, אצלי אתם תקבלו הליך מהיר וצודק וכל הדברים האלו. או, וזה כנראה לאורך זמן, עוד אנשים ועוד אנשים, וגם בינתיים יש לו, הוא נוסע בשער הממלכתי, ודוד לא אומר לו, קום, שוב פעם, דוד, אני חושב, לא מעלה על דעתו שהבן שלו שיצא ממאב, שהוא החזיר אותו ומחל לו ופייס לו, יעיז למרוד נגדו. הוא לא מעלה את דעתו. עוד פעם, אותה גנטיקה רוחנית של דוד המלך, שהיא מדהימה והיא נותנת אמון, אבל צריך גם פיקחות. וכאן, אני חוזר לפרק שלנו. באים אחריכן, קראנו את זה. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ 40 שנה, זה הפסוק, מקץ 40 שנה למלכות דוד, כלומר זה ממש השנה האחרונה של דוד. ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה באשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון. כי נדר נדר עבדך בשבטי בגישור בארם לאמור, אם ישוב ישיבני אדוני ירושלים, ועבדתי את אדוני. ויאמר לו המלך, לך בשלום ויקום ויהיה לחברונה. רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם את המשנה במסכת יומא. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אבשלום לא חטא כנגד הקדוש ברוך הוא. אבשלום חטא, אם הוא חטא, לא בטוח שהוא חטא, אבל הסוגיה הייתה בין אדם לחברו. אמנון, הוא סגר איתו חשבון. מה עוזרים כל הנדרים האלו? אם אדם נמצא באיזושהי מצוקה, אם אדם נמצא באיזושהי צרה כלשהי, וכל זה, אז טוב, תומד שינדור. פה, אתה צריך לתת את הדין. תעמוד לדין, אולי תצא זכאי בדין. תגיד, כן, אני הייתי גואל הדם של אחותי תמר, גואל, כי כתוב, הכתוב הרי משווה אונס לרצח, נכון? בספר דברים כתוב, כי כאשר יקום איש על רעהו להורגו נפש, כן הדבר הזה. מה? הוא צחון, תודה רבה, הוא צחון. כן הדבר הזה, צעקה נערה אל מושיע לה. אז יכול להיות שאבשלום היה עומד בדין, אבל אתה צריך לעמוד בדין. והוא אומר לזה, כן, נדרתי נדר, אוקיי, ואם נדרת נדר, אז מה הבעיה? אז תקריב את זה, מה אתה צריך? הבמה איפה נמצאת כעת? בירושלים, הכל בירושלים, מה אתה צריך בחברון? התפרים פה גסים. התפרים גסים. מה, אתה לא רואה דוד? אבל דוד לא רואה. הוא נותן אמון ולא רואה. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל אמור, כשומעיכם את כל השופר ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. אני רק רוצה גם פה להזכיר לכם, חברון זאת עיר פגועה. הם נפגעו מדוד. חברון זו ממלכת יהודה, אמנם דוד הוא מבית לחם, אבל בית לחם זו עיר בצפון נחלת יהודה, יחסית קרובה לירושלים ולנחלת בנימין. הבירה האותנטית, הטבעית, של שבט יהודה היא חברון, שנמצאת ממש בלב נחלת יהודה, יש פחות או יותר שטח שווה מצפונה ומדרומה, והיא גם בהר, אז היא באזור יחסית שקל להגן עליו, והיא נמצאת גם די במרכז, כלומר, גם בציר מזרח-מערב. אתם יודעים שמרכז הארץ זה לא תל אביב ולא גוש דן, אלא מרכז הארץ זה קו קריית ארבע, קריית גת. בסדר? זה מרכז הארץ. אז היא גם קרובה גם למזרח וגם למערב, וכמובן, קברי אבות. אברהם, יצחק, כולם קבורים שם. זה... בוא נאמר ככה, עד הר הבית, עד שנגלה הר הבית, ועדיין לא נגלה, אז חברון, לכאורה, זה המקום הכי משמעותי בארץ ישראל, מבחינה היסטורית, מבחינת הזהות שלנו. בסדר? את המקום הזה בחר לעזוב דוד המלך, וללכת לאן? לשום מקום. אל תגידו, תגידו לשום מקום. לא היה ירושלים אז. יבוס. מקום שאף אחד לא ראה לנכון אפילו לכבוש אותו מרוב שהוא היה חסר משמעות, צורך העניין. אין בו חקלאות, קשה להביא לו אליו מים, אין בו איזה מאורע היסטורי ידוע. אחרי זה אנחנו נגלה, נגלה מקום המקדש, אנחנו נגלה רטרואקטיבית, שהקדוש ברוך הוא יגיד לדוד, תקשיב, פה אברהם עקד את יצחק, וכאן נוח הקריב קורבן, וכאן קין הקריב קורבן, ומכאן נברא אדם הראשון שנאמר אדם ממקום כפרתו נברא, והם לא ידעו את זה, הם ידעו שבארץ המוריה באיזשהו מקום. עוזב את חברון, העיר הגדולה, ועובר למקום שהוא שום מקום. למה בשם כל מיני טיעוני אחדות מתקתקים מבית המדרש של ה... לא יודע מה, של הרב קוק, לא יודע מה. אחדות, עם ישראל, בנימין, חיבוק, כל הדברים האלו. נכון? שזה עוזב את חברון והלך ל... מקום שלא היה מיושב בכלל ביהודים. ושוב פעם, הוא לא היה מיושב ביהודים בגלל שירושלים, הכוונה, אזור הר הבית ומסביבו, זה אזור שאף אחד לא מחפש להתיישב בו. אי אפשר להגן עליו, כי הר הבית נמוך מכל הערים שמקיפים אותו. ירושלים, ערים סביב לה, זה בעיה להגן על מקום שהוא הכי נמוך. הר הזיתים, הר הצופים, העיר העליונה, וערך סרבון על הציב. קשה להוביל לשמיים, אין שם דרך מרכזית שעוברת, אין שם חקלאות, מה יש לך לחפש שם? אז כאילו, הם נעלה... אותנו עזבת, בשביל מה? מילא בשביל איזה, מה, עיר חוף, משהו. נכון? בואו נזכר רגע. בסדר? אגב, סוגיות הערי בירה הן סוגיות מרתקות. כי ברגע שאתה רוצה לשנות משהו, אתה תמיד תחליף עיר בירה, נכון? סתם, שאלה טריוויה, תענו עליה מהר בלי לחשוב. מה עיר הבירה של טורקיה? מצוין, איסטנבול. אנקרה. איסטנבול הייתה בירת האימפריה העות'מאנית. ברגע שעלה הגנרל החילוני, קמאל אטאטורק, הוא הזיז את עיר הבירה לאנקרה. מה? נולד ביוון. מה עיר הבירה של רוסיה? לא. עיר הבירה המיתולוגית, אז זה סן פטרבורג. זה עיר הבירה של הצארים. ברגע שעלה השלטון הקומוניסטי, הוא הביא את זה למוסקבה. בסדר? וכן על זה הדרך. מה עיר הבירה של גרמניה? ברלין. אבל כשגרמניה הייתה חצויה, אז העיר הייתה בון. כן, הסיפור עם הרי בירה הוא סיפור, מי עיר הבירה שלך, בסדר? אז כשאתה עובר, יש כל מיני מקומות שבהם זה... אז אתה עוזב את חברון, עיר הבירה המסורתית של שבט יהודה, הוא הולך למקום שהוא שום דבר. הם זכו לו את זה. מה זה? אנחנו רוצים להיות עיר בירה? זה... כן. יש תיעוד של הוויכוח, מה תהיה עיר הבירה של המדינה היהודית שהולכת לקום. כן. אז... למה לא ירושלים? כי ירושלים הייתה עיר... לא מקימים עיר בירה כשהיא תחת אש. ירושלים בשנת תשנ"ח הייתה עיר גם במצור וגם תחת אש. אז לכן התחיל ויכוח. זיכרון יעקב אמרה, אני? הברון רוטשילד. זיכרון יעקב, זה על הכרמל, מוגן. תל אביב אמרה, אנחנו? תל אביב, עיר המסחר והפיקוד וכולי, המתכ"ל הישר. הרצליה אמרה, אנחנו הרצל, חיפה, עיר הנמל המרכזית, כל אחת, בן גורן יחיה רק ירושלים. כל הכבוד. אז לכן הוא הולך לחברון, וכל הדברים האלה. מלאך אבשלום בחברון. יפה מאוד. הוא הכין פה תשתית. הוא לא, אללה, אללה, הוא הכין תשתית מסודרת, הוא בנה את הזה. הוא הכין תשתית באופן שהדבר הזה יתקבל על לב העם. את אבשלום הלכו 200 איש מירושלים, כרועים והולכים לתומם ולא ידעו כל דבר, וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני יועץ דוד מאירו מגילו, וזובחו את הזבחים, והיה קשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ורבותיי, כאן הכתוב מגלה לנו שהמרד הזה הוא באמת אתגר גדול מאוד. מדוע? כי אחיתופל בקושרים. ואחיתופל היה פנומן אסטרטגי שמעולם לא טעה. מעולם לא טועה. והוא, כרגע, מה עם המוטיבציות שלו? כנראה מוטיבציות שליליות, רצון לנקום בדוד על ענייני בת שבע, הוא היה סבא של בת שבע, והיה כנראה מאוד קרוב לאוריה החיתי, מאוד רצה שהקשר הזה בין בת שבע לאוריה יישמר, וכשדוד טיפל באוריה, אז אחיתופל זכר לו את זה. כנראה אפשרות אחת, או כל אפשרות אחרת, או שאחיתופל פשוט הלך עם אבשלום, כי הוא היה נראה לו מעמד יותר ריאלי, ודוד כבר לא מתפקד וכולי, אבל אחיתופל זה חתיכת אירוע, ואנחנו כמובן נצטרך לענות השאלה שמרחפת כאן, איך יכול להיות שאדם שצודק 100 פעמים, מה קרה לו פה? לא. הוא צדק. הוא צדק, אבל הצדקה לא התקבלה. זה יכול להיות. הוא לא טעה, גם פה הוא צדק, אנחנו נגיע לזה. הוא צדק, נתן עצה טובה. עצה רעה טובה, עצה רעה יעילה, לא טובה. בסדר? ואבשלום, משום מה, בחר, פעם ראשונה בהיסטוריה, אי פעם, שהלכו נגד היתר של אחיתופל. אנחנו צריך להבין מדוע הדבר הזה קרה. מה? הוא לא ידע, הוא לא שם לב. יפה. ויהיה קשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קום ונברכה, כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו והדיח עלינו את הרעה, והיכה העיר לפי חרב. ואמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. ויצא המלך בכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את 10 אנשים הפייקשים לשמור הבית, ויצא המלך בכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק. וכל העבדיו עוברים על ידו, וכל הקירתי, וכל הפלטי, וכל הגיטים, 600 איש, אשר באו ברגלו מגת, עוברים על פני המלך. ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו שוב, ושב עם המלך כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. שימו לב מה אומר כאן דוד, שוב ושב עם המלך, מי זה המלך? אבשלום, זה הרגע שדוד מתפטר. אנחנו תכף נדבר על זה, רגע חשוב מאוד. זה הרגע שדוד מודה שהוא לא מלך ואבשלום הוא המלך. תמול בואך והיום אני אעך עמנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך, שוב ואשב את אחיך עמך חסד ואמת. והיה ניתה את המלך, ויאמר חי אדוני בחי אדוני המלך, כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, אלך ועבור, ועבור איתי הגיתי בכל אנשיו וכל עטף אשר איתו. וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר, והנה גם צדוק וכל הלווים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם ימצא חן בעיני אדוני, וישיבני, והרעני אותו ואת נביאו. ואם כה יאמר לו, חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. רבותיי, הפסוקים האלו הם הדרמה הגדולה. מכאן, מהפסוקים האלה, תתחיל העלייה של דוד. זה קצת מספר על ההוא, אחד שהיה עשיר גדול, והפסיד, 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 וירד מנכסיו, וירד, 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 יום אחד נשאר, זה הלך לטבול לפני שבת, ויוצא רואה שגם גנבו לו את הבגדים. אז הוא התחיל לרקוד. הוא לא, מה אתה רוקד? אומר, זהו. מפה אני יכול רק לעלות. נשארתי עירום ביום היוולדי. מפה אני רק יכול, ואז התחיל מזלו לזרוע. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. רבותיי, קודם כל, אני מבקש שנשים לב לעובדה שזה מאוד מאוד מוזר, החיפזון, הייתי אומר, שדוד ממהר להימלט ולהיכנע לפני אבשלום. הרי עובדתית, אנחנו יודעים שבסוף דוד, יחד עם יואב, ניהל מלחמה וניצח. בסדר? כאילו, יואב איתו, הצבא איתו, הקריטי, הפליטי, תאג איתי. מה אתה מורח? כאילו, נכון? עכשיו, עכשיו, ברגע שכולם רואים שדוד נפלה רוחו, אז ברור שהם... אבל למה נפלה רוחו? מה הסיבה? מה פתאום הוא ממהר להגיד, אבשלום הוא המלך ואני כבר לא? באמת, אתה יודע מה עושים כשבן מורד? טפלים בעניין! יפה, אז אתה אומר, יפה. אז קודם כל בואו נשים לב שזה לא היה איזה מצב צבאי בלתי הפיך וכל הדברים האלו, אלא דוד אמר, אוקיי, הבנתי. אם הגעתי למצב שהבן שלי מורד בי, זה אומר, הרי אני כל החיים ניסיתי למנוע מלחמת אחים. עכשיו, הבן שלי מורד בי, מה זה אומר? שמשמיים אומרים לי, זהו. זהו. התוצאה ההרסנית של אני שב ואומר, לא חטאו של דוד שלא חטא, בבת שבע כלל וכלל, אלא של הרושם שסיפר אוריה על דוד, היא כל כך הרסנית, שדוד איבד את היכולת לו להשפיע על המציאות, ומילא איבד את היכולת להיות מלך. ולכן דוד מזהה היטב את מצבו ואומר, הבנתי, הבנתי, זהו. אם זה מה שקרה, אם הבן שלי מורד בי, הבן שלי שאני השפעתי עליו טובה, והוא מורד בי, זה אומר שאין כאילו, אתם יודעים, מלך יש לו איזה יראה, יש לו איזה, אתה מלך. ברגע שאתה מורד במלך, זה כמו להבדיל, להבדיל, הרבה להבדיל, אבל זה כמו, אפילו במובן שם בטבע, יש אריה, אריה שהוא גיבור, אריה זכר, אלפא כזה, אריות הצעירים לא מתעסקים איתו. הם יודעים, אם מישהו מתעסק, הוא זה יגמור. ברגע שהוא קצת מתחיל להיחלש וכל זה, אז זהו, נגמר הסיפור, מגרשים אותו. אז דוד אומר, הבן שלי מורד בי. כאילו, איבדתי את היראה ואת אימת המלכות. זהו, וזה קצת כמו, הייתי אומר, קצת כמו איזה טיפול כימותרפי אולי. על מה עושים בטיפול כימותרפי או זה? הורגים, מורידים את הכל לאפס ומנסים להצמיח מחדש. כמו שריפה. דוד מתפטר מהמלכות ואומר, אני לא יודע, אולי הקדוש ברוך הוא יחזיר אותי, אולי הוא לא יחזיר אותי. גם אם אולי, זה מידת ההשתוות. אני עם השם יתברך. כרגע אני מבין שהוא לא רוצה שאני אהיה מלך. איבדתי את יכולת ההשפעה וההובלה כמלך. אני זז הצידה. אני לא מתעקש. הוא יכול היה להתעקש, זה בכלל לא בעיה. תבינו כמה דוד שונה משאול, שאול הרי נלחם כל הזמן בעונש. ודוד אמר, אוקיי, זה העונש, אני מקבל אותו. זהו, אני הבנתי, הבנתי. עשיתי כאן כמה צעדים שגרמו לי לאבד את השליטה על הממלכה. הייתי צריך לעשות אותם כנראה בצורה אחרת. יש לי נסיבות מקלות, כאלה ואחרות. בסדר גמור, נסיבות מקלות זה בטיעונים לעונש, מה שנקרא. אבל את היכולת שלך להשפיע בתור מלך, איבדת. איבדת. ולכן הוא עוזב את הממלכה, התפטר. חזר אומרים שבאותם ימים שדוד ברח מפני אבשלום, הוא היה מתכפר בסעירה ולא בסעיר. מלך שצריך להביא כפרה, מביא סעיר. ורגיל, אדם רגיל, יחיד, מביא סעירה בת שנתה לעולה. ובאותם ימים היה לו דין של יחיד. עכשיו, מי מתנגד לכל הדבר הזה? כל ה... כאילו, למה אתה עושה את זה, אדוני המלך? מה קרה? בסדר, כאילו, בוא נטפל במרד. צדוק, הכהן, מגיע עם אהרון, אומר, אתה המלכות הלגיטימית, והוא מורד. הוא אומר לו, לא. תחזיר את אהרון. אני לא מלך. אני התפטרתי. זהו. אני מקבל עליי את העונש שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי. מלך זה לא רק טייטל, זה לא רק כתר על הראש, מלך זה יכולת להשפיע. איבדתי את היכולת להשפיע. הכל מתפרק לי בין הידיים. בן אחד שלי אונס בת אחת אחרת. בן אחר רוצח את הבן ההוא. בן הזה אחרי זה מורד, אחרי זה הוא חוזר. אחרי זה הוא לא מספר לי ומורד בי מאחורי הגב. לא תודה. איבדתי את המלכות, אני מבין את זה. על גבי הדבר הזה דוד כתב פרק תהילים. חז"ל אומרים, כן תהיל. כן. איפה התנ"ך האוטומטי שלי? פה, הנה. כתוב ככה, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום. אז הגמרא אומרת, מזמור לדוד, קינה לדוד מבא אלה. אז אומר דוד, בסדר, בסוף. זה יכול להיות, זה יכול להיות היה ממזר ככה, ממזר אחד, או איזה שטוקי אחד, או איזה מישהו. בסוף זה הבן שלי, מורד בי. אז בסדר. לפחות הצלחתי להעביר את זה הלאה לבן. אני מקווה שהוא יהיה מלך טוב. אדוני מרבות שרי, רבים קמים עליי, רבים, שהיה להם חשבונות עם דוד בכל מיני איזה, בני איזה, ומבנימין, ומכל מיני כאלה שהחזיקו חשבון, בני חברון, שאמרנו שזכרו לדוד את הפגיעה שהוא עזב אותם, עכשיו כולם מצטרפים, מוצאים מקום לסגור איתו חשבון. רבים אומרים לנפשי, אין ישועת הלא באלוהים סלע, ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי אומרים ראשי, כל יל אדוני יקרא ויעדני מרקות הסלע, אני שכבתי ואישנה, קיצתי כי אדוני ישמחני. כאילו, כמו חלום רע, דוד אומר. לא יירא מרבבותם אשר סביב שתו עליי, דוד. על דוד שנאמר, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. על דוד שנאמר, וכל איש ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. דוד שתמיד החלק החזק שלו היה חיבור לעם. שאול היה קשה, זה, אבל העם תמיד אהב אותו. פתאום הוא רואה שמה, באי הקשר אמיץ, ורוב ישראל נמצאים ממי? יום שלום, אז אומר, לא יירא מרי, אני, לא בסדר, לא יירא מרי, ואותה מה שאתה יודע, עליי. קומה אדוני הושיעני אלוהי, כי הקיטה את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת על אדוני הישועה, על עמך ויחתך סלע. הקדוש ברוך הוא הישועה עליך, העיקר שתהיה ברכה לעם ישראל ולא יהיה נזק לעם ישראל. אלה הצון מחתו. זה האירוע. כאשר דוד מקבל על עצמו את העונש, הפסוקים האלו, ויאמר המלך לצדוק, השבט ארון האלוהים העיר, אם ימצא חן בעיני אדוני וישיבני והראני אותו ואת נבו, ותבינו, זה תהיה מלכות חדשה. כי הוא התפטר, ואם הוא יחזור, זה אומר בחירה מקודשת של הקדוש ברוך הוא בדוד, ממילא זה מתקף מחדש את מלכותו, ממילא יצא שמו כבעל תשובה, ממילא, כן, אתם מבינים? זה יהיה אירוע אחר, הוא יוכל לשוב להיות מלך. כאילו, המלכות הקודמת של דוד כבר נגמר לה הכוח, נגמר לה האנרגיה. האנרגיה הקינטית שלה נגמרה, כי בגלל משהו, בגלל מה שמסתובב על דוד, מה שמפרסם אוריה, ואולי גם הכי תופל בעצמו, אז הוא כבר איבד את יכולת ההשפעה. אבל עכשיו דוד יוצא החוצה, פוטר, הוא לא מלך יותר, ואם הוא יחזור, הוא חוזר חדש. בסדר? אבל זה לא קל. איך אומרת הגמרא, בן לימי אומר, זה רבא, או רב יוסף, רב יוסף. אומר, בהתחלה, מרש, מי שהיה אומר לי, בוא תהיה ראש ראש מטיב, הייתי מכה אותו. מה פתאום? אבל עכשיו, אחרי שמינו אותי, מי שיגיד לי, תפסיק, הייתי נותן לו במכה יותר חזקה. נכון. יש רעיון יפה עם ראש הממשלה שלנו. לפני שהוא נבחר לראש ממשלה הפעם הראשונה, הוא אומר, שתי קדנציות. זה מה שצריך. ראש ממשלה, שתי קדנציות, מה שאתה מספיק בשמונה שנים, אחר כך זה כבר, מסביר את זה בטוב טעם, יש לו יכולת הסברה. בסדר גמור, אבל כשאתה עולה לתפקיד, ואתה רואה כמה הוא חשוב, וכמה הוא משפיע, וכמה זה, אז אתה אומר, כן, כן, זה שתי קדנציות, אבל לא אצלי. זה לא הוא, הבא אחריי. כן, יש בזה היגיון. אז זה מה שקורה כאן אצל דוד המלך. היכולת של דוד להגיד, זהו, אני משחרר. אני הבנתי. אם הבן שלי מרד בי, זה הסימן הכי מובהק, שאני איבדתי יכולת שליטה לגמרי, אני צריך לרדת מהמלוכה, הוא יורד מהמלוכה. זה לא מספיק. ואומר המלך אל צדוק, עכשיו תראו... במה? יכול להיות. יכול להיות. אנחנו, עזרא, אנחנו נהיה חייבים להעמיק פה העמקה רצינית ביותר בכל ההתנהלות של דוד המלך דו שלום, זה דעתי התנהלות מדהימה, אסטרטגית בצורה בלתי רגילה, איך דוד ניהל את העניין הזה. אבל רק בואו נגיד שמכאן הוא מתחיל לעלות. סליחה, יש לו עוד ירידה אחת קטנה, אולי לא קטנה, אולי גדולה אפילו, אבל אחרי הירידה הוא מתחיל, בואו נראה, נסיים את הפרק. ואומר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה שוב העיר בשלום ואחימאז, בנך ויונתן ונבטר שני בניכם איתכם. ראו אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בו דבר מעמכם להגיד לי. וישב צדוק בביתר את ארון אלוהים ירושלים וישבו שם. ודוד עולה מעלה הזיתים, עולה ובוכה וראש לו חפוי, והוא הולך יחף וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. תדמיינו את זה. המלך הגיבור, שניצח פה בכל העם, עולה כמו מושפל, יחף, הוא ממש כאילו קיבל על עצמו נידוי. ודוד הגיד למור, אחיתופל בקושרים, אבשלום. ויאמר דוד, סכן לה את הצעת אחיתופל אדוני. דוד לא כל כך חושש מאבשלום. הוא אומר, בסדר, אבשלום יהיה מלך הזה, אבל אחיתופל זה כבר אירוע אחר. אם אחיתופל עם אבשלום, הוא יכול לקחת אותו למקומות מאוד מאוד בעייתיים. אנחנו נראה שהוא באמת לקח אותו לשם. והיה דוד בא עד הראש, אשר השתחווה שם לאלוהים, והנה לקראת החושי הערכי, קרוע כותנתו באדמה על ראשו. ואומר לו דוד, אם עברת איתי והיית עליי למסע, ואם העירת שוב, כנראה חושי הערכי המבוגר. ואם העירת שוב, ואמרת לאבשלום, עבדך אני, המלך אהיה, עבד אביך, ואני מאז, ואתה ואני עבדך, והפרת לי את הצעת אחיתופל. כלומר, דוד ברור שאבשלום מזהה את עצמו לא כמורד באבא שלו, אלא כמי? כממשיך. ולכן הוא אומר לחושי, תגיד לאבשלום שאתה היית שר אצלי, ועכשיו אתה הבנת שהממלכה עברה לבן, אז אתה ממשיך את האבא, את הנאמנות לאבא דרך הבן. אבשלום מאוד מאוד יאהב את זה. הבעיה של שם זה אחיתופל. אני יודע שאחיתופל נעשה את זה בדיוק הפוך, וליצור מצב שלכולם יהיה ברור שמה? שאבשלום הוא מלך מתוך מרידה בדוד. ואני רוצה אולי כאן גם להקדים טיפה את המאוחר. מה האקט הבולט ביותר שבו יהיה ברור אם אבשלום הוא ממשיך של דוד או מורד בדוד? אם הוא הורג אותו, נכון? ועוד אקט אחד לפני. איך? אומר רב חיים, אם הוא יבוא על פלגשי אביו, יבזה את אביו ויבוא על פלגשי אביו, זה האקט. שימו לב רבותיי, אני טיפה מדלג. פרק ט"ז פסוקה, ויאמר אבשלום אל אחיתופל, אבו לכם עצה, מה נעשה? ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית ושמע כל ישראל, כי נבאשת את אביך וחזקו ידי כל אשר איתך. אחיתופל אומר לאבשלום, אין לך סיכוי להצליח אם אתה תיתן שאתה המשך של אבא שלך, כי אתה, מה שלא תעשה, תהיה גרסה הרבה פחות מוצלחת ממנו. הסיכוי אחרי שלך להצליח זה אם תגיד, אני מורד באבא שלי. נגדור, אני יודע, אבא שלי. לכן תבוא על פי לגשי אביך. בסדר? זה מה שכתוב כאן. לכן דוד אומר, הפר והפרתה את הצעת אחיתופל. וגם שם ממך הצדוק בביתר הכהנים, והיה כל דבר שתשמע מבית המלך, תגיד לצדוק בביתר הכהנים, הנה שם ממם שני בניהם, אחימת, הצדוק בביתר, וכולי, ושילחתם בידי אלה כל דבר שתשמעו, ויבוא חושי הרי דוד העיר, ואבשלום עבור ירושלים. עכשיו אני רוצה להעיר פה שתי הערות. הערה אחת, זה הרגע שדוד מתחיל לעלות. הוא אמנם ויתר על המלוכה, באיזה מין פסיביות, אבל מה הוא עושה? הוא שולח מרגלים. חושי, איתי, אביתר, בנו של אביתר, הוא אומר, אני, אם הקדוש ברוך הוא יחליט להחזיר אותי, אני יוצר את הכלים. בסדר? זה ברור. והערה שנייה ששמעתי מפיו של הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, יש פרק תהילים מאוד מיוחד. תהילים נונהי. כולכם מכירים אותו, כי בגלל יד כיסלב. דוד המלך אומר, תסתכלו רגע בתהילים נונהי. המנצח בנגינות מזכיר לדוד, אז הנה אלוהים תפילתי ואל תתעלה מתחינתי, הקשיב לי וענני וערית בשיחי, והאימא מכל אויב מתעקת רשע, כי אמות אלי אבנו ואף הסתמוני. אז הוא במצוקה, ליבי יחיל בקרבי ואימות מוות נפלו עליי, מת מפחד, מוות, ירגו אותי, עירה ורעד יבוא בי ותחסני פלצות. וואי, מה קרה דוד, מה זה זה? ואומר מי יתן לי עבר כיונה, אוף יש כאן, אני צריך לברוח כמו יונה שעפה מהר. הרחיק נדוד עלים במדבר סלע, אחי שם יפלט לי מרוח סועה מסער. וואה, דוד מאוים. בלה אדוני פלג לשונם, כי ראיתי חמאס וריב בעיר. יומם ולילה יסובו על חומותיה, ואבן ועמל בקרבה. אני רואה חמאס ואבן ועמל. הוות בקרבה ולא ימיש מרחובה תוך ומרמה. מישהו מרמה וזה, והכל. מי זה? מי האויב? כי לא אויב יחרפני ועשה, לא מסנאי עליי יגדיל ואסתר ממנו. אם זה היה אויב, הייתי יכול להישמר ממנו. אבל אם זה אוהב, אז הוא מכיר את כל הסודות שלי. אני גיליתי לו את כל הסגור ליבי. אז הוא יודע עליי הכל. אז זה לא אויב, אלא מי זה? ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי. מה אומרת הגמרא? למי קרא דוד אלופי ומיודעי? אחיתופל. אחיתופל היה בן בריתו של דוד. דוד גילה לו את כל הסודות, ועכשיו הוא עבר צד, ואת כל הסודות שהוא יודע על דוד, הוא עכשיו יפעל נגדו. אשר יחדיו, נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. איזה סוד גילה דוד לאחיתופל? רבותיי, כשנתן הוכיח את דוד, ואמר לו, אתה עשית בסתר, השם יעשה בגלוי, הנה, זה יבוא, נכון, וכתוב שם, יבוא מישהו ו... ישכב את הפילגש, איך נתן אומר את זה לדוד? כה אמר אדוני, הנה מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרחב ושכב ונשיך לעיני השמש הזאת. נתן אומר את זה לדוד בארבע עיניים. רק נתן ודוד נמצאים שם. איך אחיתופל יודע לתת את העצה הזאת לאבשלום? אומר הרב חנן פורט, דוד גילה לאחיתופל, הוא בא סיפר לו, אתה, אתה חבר שלי, אתה יכול לגלות לך סוד, תקשיב, כך וכך היה, וכך וכך נתן אמר לי, וכך וכך התוכחה שהוא אמר לי, וכך וכך העונש, גילה לו את זה. ועכשיו אחיתופל לוקח את הסוד הזה, ואומר לאבשלום, תקשיב, תבוא על פילגשי אביך, אני אומר לך, זה מה צריך לעשות. וואו, 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 דוד, הקדוש ברוך הוא תפר את קצת אחיתופל. תראו מה הוא אומר. אני מדלג טיפה זה. פדה בשלום נפשי, דייקתי. מקרב לי כי ברבים היו עמדי, ישמעאל ויענם וישב קדם סלע שאין חליפות לו ולא ירו אלוהים. שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו. מי? לא אדמור הזקן עכשיו והמלשינים. עכשיו זה דוד אומר, אחיתופל, היה לי ברית איתו. חלקו מחמאות פיו. מה אתה אומר דוד? ככה אמר לך נתן, אוי, ספר לי עוד, אני איתך, אני נאמן לך, ספר לי מה הוא אמר, הוא רושם בינתיים מה זה, מה אתה אומר, כמה טוב שיש לך חבר נאמן, חבר דיסקרטי, שאפשר לגלות לו סודות, חלקו מחמאות פיו, הוא קרב ליבו, רקו דבריו משמן, והמה? פתיחות, אפילו היום בעולם התחתון, כשמישהו, מה אומרים? הוא פתח עליו, איפה אתה יודע את זה, אלעד? אתה יודע מה אומרים בעולם התחתון? למה דג בצלחת ולא בים? כי הוא פתח את הפה. הבנת? אל תפתח את הפה, לא יהיה ככה צרות. אז הוא אומר, חלקו מחמאות פיו, הוא קרב ליבו, רקו דבריו, משמן, אין הפתיחות. מה אני אעשה, אומר דוד המלך, אשליך, על אדוני יעביך, ויחל כלכליך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. הקדוש ברוך הוא, אל תיתן לי למות. ואתה, אלוהים, תורידם לי באר שחת את אחיתופל וכל חבר מרעיו, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. התפילה. אז כל כך יפה חיבר הרב חנן פורת את הפרק הזה, קלאסי, כן, זה הגמרא, זה ממש זה, בעצם לסוד שאחיתופל גילה, דוד גילה את זה לאחיתופל, ואחיתופל השתמש בסוד הזה בעצמו, על מנת לשכנע את אבשלום, לא לתאר את עצמו כהמשך של דוד, אלא כמרד. וכך אותו שעל ליבו של אבשלום נאבקים שתיים. חושי הערכי אומר לו, מה קרה לך? אתה המשך של אבא שלך. אבא שלך ואז אתה. ואחיתופל שאומר לו, מה פתאום? אתה חייב להיות מורד באבא שלך, ולבוא על פילגשה ואחרי זה גם להרוג אותו. מי ניצח בלב אויבי המלך? נראה בעזרת השם בשבוע הבא. חזק וברוך. חודש טוב, בשורות טובות.